האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
4:30 אחר השעה 11, בוקר טוב לכם, אתם על האינטרס הלאומי גם היום, בוקר יום חמישי. תראו, אנחנו בשעות באמת מורטות עצבים, לא צריך להגיד, כל אמירה כזאת היא באמת תהיה קלישאתית, ואני קצת גולל בממה האחרונה בטוויטר, ורואה כל מיני תגובות שמנסות לבקר את נתניהו, וככה, אני לא אקרא לזה שמחה לעד, אבל תופסות אותו בסיבוב. ואני חושב שיש הרבה מה לתפוס את נתניהו על צביעות ועל זיגזוג בעמדה, גם סביב כל עניין עסקת החטופים, אין ספק, מי ששמע את הצהרותיו בעבר יכול להבין את זה לבד, אבל זה ממש, 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 באמת ממש לא הזמן. אני רוצה להזכיר לכם, להחזיר אתכם לשנת 2018. ראש הממשלה נתניהו בזמנו חותם על הסכם עם סוכנות הפליטים של האום. במסגרת ההסכם, ישראל תוכל להשיב לארצות מוצאם 50% ממסתנני העבודה שנמצאים בשטחה של ישראל, ותקבל במעמד יותר גבוה את החצי הנותר. זה ההסכם שנתניהו בירך עליו, ההסכם שנחשב הסכם טוב, ואז החל הלחץ ברשתות החברתיות. בדיוק אותו לחץ שקיים גם היום, אנשי הימין, אנשי הליכוד, אנשיו של ראש הממשלה נתניהו, מבקרים אותו. זה מגיע אליו דרך אנשיו שנמצאים הרבה מאוד בסושיאל ומאוד עוקבים ומנטרים את התנועות של הרשת, ובסופו של דבר נתניהו משנה את עמדתו, מבטל את ההסכם לאחר שהוא כבר ממש הוכרז, כמעט נחתם, ומודיע שהוא לא יקדם את אותו מתווה טוב כנראה שהוצא לו בזמנו. אז נכון, הסיפור כרגע הוא אחר לחלוטין, לא דין עסקת חטופים כדין מתווה עם האום, והדברים שנמצאים כרגע על השולחן מציבים את נתניהו במציאות מורכבת הרבה יותר, ועדיין אני באמת חושב שזה לא שווה לקחת את הסיכון, אני באמת חושב שבסופו של דבר צריך להאריך ולתמוך בהחלטה הזאת של ראש הממשלה להשיב את החטופים לביתם, ולא זו הדרך. במהלך השעה הקרובה אנחנו כמובן נקדיש את רובה ככולה של התוכנית, תוכנית מיוחדת לרגל המגעים המאוד מתקדמים על חתימתו של ההסכם. אנחנו מחכים לשמוע את ההודעה הרשמית כבר, אנחנו נתעדכן על כל הדברים והמאמורות האחרונות שבדרך עם הכתבת המדינית של חדשות 13 מוריה אסרף. מיד לאחר מכן אנחנו נצלול ביחד עם דוקטור רן פלד, ראש מערך החוסן במטה משפחות החטופים, כדי לנסות ולהבין מה מצפה לאותם אנשים שבתקווה גדולה יחזרו, ולבסוף קצת תחושות אישיות של המשפחות. בימים אלה נהיה עם חן אביגדורי, הבעל של שרון והאבא של נועם שחזרו בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר. נגיד תודה למילה סוויטלמן ולטל אלפקס, ואנחנו מתחילים. מוריה אסף, חדשות 13, שלום.
שלום מיכאל.
מוריה, אנחנו נמצאים במשבר שני בתוך כמה פחות או יותר 12 שעות. תעשי לנו רגע סדר, עד כמה המשבר הזה שהוכרז על ידי לשכת ראש הממשלה וקודמו בעניין ציר פילדלפי שנפטר בשעת לילה, עד כמה הם באמת משברים משמעותיים, עד כמה הם באמת מעמידים את העסקה בסכנה?
בוא נעשה שני הפרדה בין המשברון אתמול של המפות, שאני שומעת הערכות של גורמים שמעורים בפרטים, שזה היה משברון יותר לטובת יחד, מאשר המשבר הנוכחי. הבוקר יש אירוע אמיתי, והוא על זהויות האסירים שישוחררו. אתמול בשעות הערב הגיע לישראל הרשימה הסופית של המחבלים שישוחררו, שלא תואמת עד הסוף את מה שישראל עבדה עליה עד עכשיו. הרי יש עבודת מטה, מיכאל, של הערכות, של מערכת הביטחון, חוות דעת של השב"כ, הערכות לאן יגורש כל מחבל. יש מחבלים שיכולים להיות משוחררים לעזה, אבל מחבלים רוצחים צריכים להיות מגורשים למדינה אחרת. כל הפרוצדורה הזו זו עבודת מטה שלמה שנעשתה מראש על שמות אחרים. עכשיו, זה לא מדובר על מאות שמות אחרים, להבנתי על כמה עשרות בודדות של מחבלים שעליהם אותם פשוט ישראל לא בדקה ולא, ומה שצריך לעשות עכשיו זה לבדוק אותם ולבצע את עבודת המעשה הזו, וזה עניין שגם אם בסוף ישראל תגיד על אותם מחבלים בסדר, כי לא מדובר בברגותי, בסדר, תיקחו את המחבלים האלה, אין הבדל בין המחבל הזה למחבל הזה מבחינתנו, בסוף זה משהו שמצריך זמן, בסוף זו עבודת מטה שלוקחת זמן. אתמול בערב שמעתי הערכות בלשכת נתניהו שאפשר יהיה לסגור את זה לתוך הלילה, אבל העובדה היא שהמשלחת הישראלית עוד נמצאת בקטר, עוד עוברת על הרשימות, עוד עובדת עליהם, בזמן, במזרח התיכון הוא, בכל מקום הזמן הוא יקר, כאן הוא יכול להיות לא רק יקר, אלא גם מסוכן.
ברור.
ככל שהדבר הזה נגרר ונמרח, זה יכול להעמיד אותנו בסיטואציה מורכבת. עכשיו, אני חושבת צריך רגע להגיד, לפחות לדעתי, הרכבת יצאה מהתחנה. כלומר, הסיכוי שהעסקה תתפוצץ, צריך לקרות פה משהו באמת, חמאס דורש לשחרר את ברגותי, ונתניהו עומד על רגליו האחוריות. זה לא המצב כרגע. טראמפ הכריז, ביידן הכריז, הקטרים הכריזו, חמאס מוציא בדקות האחרונות הודעה שהוא מחויב לעסקה ולהסכם שהושג, ולכן אני יכולה להעריך שהדבר הזה ייפטר, אבל ייקחו לפחות כמה שעות, וזה לוקח אותנו ללוחות זמנים אחרים לגמרי. כלומר, אם אנחנו הערכנו שכבר ביום ראשון ישוחררו החטופים הראשונים, אם הממשלה לא תתכנס היום לאשר את זה, אפילו בלוחות הזמנים שמצריכים אישור בג"ץ, זה לא כל כך מתכנס, וזה אומר שזה ידחה ביום, יומיים, אבל שוב, אחרי שביידן הכריז וטראמפ הכריז, ואנחנו יודעים כמה המעורבות של הממשלים האמריקנים, של שניהם, הייתה כל כך גדולה, והלחץ שהופעל לא רק על חמאס, גם על נתניהו צריך להגיד, אני כן חושבת שהדבר הזה ייסגר, אבל שוב, יש דברים שצריכים, יש עוד כמה שעות מורטות עשבים לפנינו.
אבל מוריה, אני מנסה להבין מהדברים שלך. אני קורא את הודעת ראש הממשלה, והוא אומר שהוא דורש מחמאס לחזור לקווי המתאר המקוריים. ואם אנחנו מדברים על אסירים, אז אני מניח שהכוונה היא לחזור לרשימת האסירים המקורית, עליה דיברנו בעבר. ומהדברים שלך, את אומרת שכן יש מקום להתגמשות ישראלית, אולי כן מוכנים לשנות את זהותם של חלק מהאסירים, אבל צריכים עוד זמן.
נכון.
הסיטואציה שאת מתארת היא יותר פשוטה, אם אני מבין נכון.
כך שנתניהו מנהל פה עוד חזית, וזו החזית הפוליטית, והוא צריך לשגר הודעות מאוד מאוד תקיפות, הוא כל הלילה ישב עם סמוטריץ' שהוציא כבר הודעה כמה העסקה הזו היא מסוכנת, ואגב, עמדה לגיטימית, העסקה הזו גובה מחירים מאוד כבדים, וסמוטריץ' יכול לחשוב, אני יכולה להעריך גם את עמדתו האידיאולוגית, שזו עסקה מסוכנת, בן גביר, סביבתו שלא תהיה גם היא, ונתניהו צריך לנהל בסוף את האירוע הזה באופן כזה שגם משאיר את הממשלה שלו יציבה, וגם הולך לעסקה לא רק כי הוא רוצה את העסקה, אלא גם פשוט טראמפ החליט סבורו שתהיה עסקה בעת הזו. ולכן אני כן הייתי, אני כן חושבת, גם אתמול כשדיווחנו על האתגר עם האסירים, על המשברון הזה עם האסירים, ההודעה שקיבלתי בתגובה מנשפט רואה, הייתה הרבה יותר תקיפה מהמציאות. יש פה ניסיון, אני חושבת, גם לשדר לשותפיו הקואליציונים כמה הוא עומד איתן אל מול גחמות כאלה ואחרות של חמאס ברגע האחרון, ומנגד גם ניסיון ישראלי, כמה שאפשר להביא את העסקה הזו, להוציא אותה לפועל, ישראל לא תפוצץ את העסקה, לדעתי, על עשרות אסירים שהם, בסוף הם לא מדובר בברגותי, שוב, אם יהיה מדובר באסיר בעל שם שישראל התחייבה לו לשחרר, זה כבר אירוע אחר.
אין שם VIP, זה מה שנקרא.
לפי מה שאנחנו יודעים בשלב הזה, לא. ולכן זה פשוט עניין, זה באמת עניין שמצריך זמן, מערכת הביטחון צריכה לעבור.
אגב, תתקני אותי אם אני טועה, אבל יש מחלוקת גדולה בתוך מערכת הביטחון, מה יותר מסוכן, לשחרר אסירים לרצועת עזה או לשחרר אסירים לחול? אין כאן עמדה חד משמעית כל כך.
נכון, כי אתה יודע, אנחנו יודעים, מכירים היטב מחבלים שמקום מושבם הוא בקטר ולעיתים גם בטורקיה, וזה לא השיבה לפעילות טרור, לא בהכרח צריך להיות המחבל שקרוב יותר לגבול עם ישראל כדי להיות אחראי על פעילות הטרור היותר גדולה ויותר משמעותית. זו מחלוקת אמיתית, אבל בסוף אני חושבת שיש משהו סימבולי בגירוש משטח מדינת ישראל, או משטח או מעזה או מיוש, כלומר הגירוש החוץ על מדינה אחרת, והתעקשו על זה מאוד בישראל על העניין הזה.
כן.
אבל כרגע ההחלטה היא שמחבלים רוצחים לא יגורשו לא לעזה ולא ליוש, אלא לטורקיה או קטר. היה על שיח מאוד ארוך גם עם הטורקים, פחות עם הקטרים, בעיקר עם הטורקים לאורך השבועות האחרונים.
אגב, סתם בהערת אגב, בעליית השליטה הטורקית בשטח סוריה, אנחנו עוד עלולים למצוא את עצמנו עם אחרי חמאס לבנון, עם חמאס סוריה, אבל בסדר, זה כבר מה שנקרא לשיחה אחרת. אני רוצה רגע לעשות סדר בכל עניין סוגיית ציר פילדלפי, מוריה, כי כמו שאנחנו יודעים, זה חשוב מאוד לראש הממשלה נתניהו. הוא טוען בהודעותיו באופן חד משמעי שישראל לא תוותר על מילימטר בציר פילדלפי, וההסכם אומר משהו קצת אחר. אמנם זה מתפרס על פני ימים, אבל יש פערים בין הגרסאות האלו.
תראה, תהיה נסיגה דרגתית של צהל מאזורים רבים בעזה. בציר פילדלפי תישאר נוכחות, אבל הנוכחות תהיה אחרת. ישראל תפרס באופן אחר, תפרוס את כוחותיה באופן אחר ממה שקורה עכשיו. הייתה מחלוקת אגב, ישראל התעקשה שתהיה לה יד במעבר שיח. להבנתי, ושוב, אנחנו, שזה חלק אגב מהדבר הכל כך לא הגיוני, שההסכם לא באמת נחשף במלואו מהצד הישראלי, ואני גם מצפק כאילו יחשף בצורה ברורה, אבל להבנתי, ישראל לא תשלוט במעבר שיח, זה יהיה אך ורק תחת אחריות המצרים, אבל כן תהיה נוכחות כלשהי ב-42 ימים הקרובים בציר פילדלפי. העניין, מיכאל, הוא יותר רחב מזה, וזה העובדה שבסוף 42 ימים, כאשר נתחיל לדון על השלב הבא, אז גם בישראל וגם בסביבתו של ראש הממשלה מודים שישראל באיזשהו שלב תסוג בציר פילדלפי, לא תהיה שם. ואז אני שואל את עצמי, אני יכולתי מאוד להעריך את העמדה האידיאולוגית של ראש הממשלה לפני 3 חודשים, שציר פילדלפי זה ציר המוות וחייבים לשלוט בו וחייבים להיות בו, ואי אפשר ללכת לעסקת חטופים בגלל הנסיגה ממנו, ואני תוהה מה יעבור בפרק הזמן הזה. מה במשך החודשים שיחלפו עד אשר ישראל תיסוג לגמרי מציר פילדלפי, וזה לחלוטין בתכנון בתום הפוגת האש לקראת השלב הבא, מה השתנה? כלומר, אם אפשר לסגת מציר פילדלפי בעוד חודשיים, למה אי אפשר היה לסגת ממנו לפני כמה חודשים, ושאז עוד היו כמה חטופים נוספים בחיים, ולהוביל אז לשחרורם? אני חושבת שזה אולי ההמחשה הכי ברורה לזה שעמדתו של ראש הממשלה היא לא בהכרח אידיאולוגית, לצערי. כלומר, עמדה אידיאולוגית אני יכולה להעריך. בגלל זה אמרתי לך מקודם, סמוטריץ' זו העמדה שלו. הוא חושב שלא צריך לשחרר מחבלים רוצחים. הוא חושב שלא צריך לסגת מציר פילדלפי.
הוא חשב את זה ב-27 במאי, והוא חושב את זה היום.
וזה לא ישתנה. וזה לא ישתנה בגלל נשיא ארצות הברית, וזה לא ישתנה בגלל סקרים, וזה לא ישתנה. זאת עמדה אידיאולוגית באותה אני יכולה לכבד. אבל העמדה של נתניהו משתנה לנוכח לחצים מטראמפ, או לנוכח מה יותר נכון לי פוליטית כרגע, ומה אני יכול... זאת לא עמדה אידיאולוגית, אידיאולוגיה לא משתנה ב4 חודשים.
השאלה אם את מאמינה בכנות כוונותיו של נתניהו לממש, או לפחות לנסות ברצינות לממש את השלב השני בעסקה.
אני חושבת שלא תהיה לו. קודם כל אני חושבת, אני סבורה שנתניהו רוצה חטופים בבית, והמחיר הוא שאלה שאפשר לדון בה. אבל אני חושבת שבהקשר הזה, אין לנתניהו כל כך ברירות, כמו שהוא נדחק כרגע עם העסקה הזאת, וטראמפ החליט שתהיה עסקה, זה הייתה עסקה בו. הרי בסוף היינו במסעים ומתנים לאורך כל השנה האחרונה, והם לא הבשילו לכדי עסקה, לא סתם. כי לא היה טראמפ בתמונה. טראמפ החליט שתהיה עסקה, אז יש עסקה. טראמפ החליט שהמלחמה תסתיים, ולכן המלחמה תסתיים. איך בדיוק, האם התנאים לסיום המלחמה יהיו נוחים יותר לישראל, אני יכולה להעריך, ואני גם מבינה מהאנשיו של טראמפ שכן. הדוגמה הכי פשוטה זה הפרימטר. נתניהו, יש לנו בערך 20% משטח רצועת עזה שהוא שטח צבאי, כלומר אי אפשר להיכנס אליו, אי אפשר לבנות לו. האמריקאים, הממשל הנוכחי, הסתכל על השטח הזה כשטח שנלקח כתפיסת שטח, כלקיחת שטח, כאילו אתה מקים שם יישובים. עכשיו אתה לא מקים שם יישובים, אתה מייצר חיץ בין יישובי הדרום לבין עזה. זה למשל משהו שממשל טראמפ כן יוכל לאפשר לישראל בקונסטלציה כזו או אחרת לשלוט שם, גם אם לא עם חיילים פיזית, שזו גם שאלה בינינו לבין עצמנו, אין אנחנו רוצים לשים שם חיילים פיזית שאפשר בכל יום להתעורר לעוד רשימה של חיילים ארוכים, אבל כן בצורה כזו או אחרת לשלוט בשטח הזה ולא לאפשר בו בנייה ולא לאפשר בו מעבר של אוכלוסייה אזרחית עזתית. אז כן, תנאי המלחמה כנראה יהיו נוחים יותר לסיום, אבל טראמפ, אם מישהו חושב שייתן לנו להילחם עד אלו ידע, לא רק שהוא לא ייתן לנו להילחם, הוא גם בניגוד לביידן, אתה יודע, נתניהו כל הזמן מתפאר, מיכאל, שהוא יודע להגיד לא לביידן. אז אולי לביידן הוא יודע להגיד לא, לטראמפ הוא לא יודע להגיד לא, ולכן ברור לגמרי שטראמפ החליט שהמלחמה תסיים, והיא תסיים.
כן. מוריה, אני רוצה לסיום, אמנם אנחנו לא הסיפור, וחשוב להדגיש את זה, אבל בכל זאת לשאול אותך, אם מתוך כל 468 הימים האחרונים יש איזשהו רגע אחד ברמה האישית שאת לוקחת איתך יותר מכולם?
שניים. אחד זה היום שהראשון שהחטופים התחילו לחזור, שזה היה, אני חושבת, היום, זה היה גם כל כך מעט זמן אחרי 7 באוקטובר, והיום הראשון שלבשנו ג'קטים בהירים באולפן, שחייכנו באמת, אבל גם היום של רצח 6 החטופים, בסוף הקיץ, שזו הייתה תחושת כל כך גדולה, תחושת תסכול מטורפת גם ברמה האישית וגם ברמה העיתונאית, שאולי לא אמרנו מספיק, אולי גיבינו יותר מדי מהלכים ישראלים שיכלו אולי, בוא, בסוף חמאס רצח אותם ואין על זה ויכוח, אבל חמאס אין לי ציפיות, יש לי ציפיות מממשלת ישראל. אז אני חושב שזה שני הרגעים, אלו שני הרגעים הכי משמעותיים מבחינתי במלחמה, ואנחנו ממתינים לבשורות טובות.
אמן ואמן. אני זוכר, אחי, את ה... אני חושב שזה היה בשמונה באוקטובר, את היום הראשון שבו התכנסו משפחות החטופים למסיבת עיתונאים בכפר המכבייה. ישבו שם כ-20, אני חושב, פרצופים שהיו בזמנו אנונימיים לחלוטין. היום הם מוכרים בכל בית בישראל, לצערנו מה שנקרא. והדבר שאני הכי זוכר זה את ההלם. אני הייתי שם במסיבת העיתונאים והייתי בהלם מוחלט. לא הבנתי מה, הייתי ממש אפתי, לא הבנתי מה הולך סביבי, לא הרגשתי כלום, לא, זה ממש היה משהו שקשה להקל ולתפוס ולהבין באיזה סיטואציה אתה נמצא.
עד היום יש רגעים שאני אומרת, זה לא הגיוני שאנחנו מדווחים, עם זה אנחנו פותחים מהדורות, על זה אנחנו מדווחים, על 250 חטופים שנמצאים בעזה, כאילו, זה נשמע כמו הפרקים הכי מופרכים של פאודה, אפילו בפאודה לא הגיעו לכל כך, כל כך דברים הזויים.
לגמרי.
אבל זו המציאות שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתמקד ולטפל בה.
לגמרי. מוריה אסף, חדשות 13, תודה רבה לך.
תודה, מיכאל.
האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
חזרנו, המלחמה הזאת היא גורמת לנו ללמוד, להבין, לגלות איך הם מתמודדים עם סיטואציות שלא היה לנו מושג. כיצד להתמודד איתן בעבר, זה לא כתוב באף ספר מה צריך להגיד, מה צריך להכיל, ואיך צריך להתנהל עם חטוף שחוזר מ-468 יום בשבי. ויש אנשים שמנסים להבין את זה ומלווים את המשפחות ומלווים בעיקר את החטופים ששבים ארצה. ואחד מהם הוא אתה, דוקטור רן פלד, ראש מערך החוסן במטה משפחות החטופים, שלום.
שלום.
רן, תנסה לתאר לי בבקשה את הערכות של הימים האחרונים, מהרגע שבו הבנתם שבאמת עסקה עשויה לצאת לפועל, ועד היום, איך אתם פועלים ומתכוננים לרגע הזה?
לכן ימים מאוד מורכבים, מאוד רגישים. אנחנו משתדלים מאוד 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 להיות מצד אחד עסוקים, ולהיות באיזושהי פוזיציה כזו של המתנה, כי אנחנו כבר יודעים שהכל יכול להתפתח בכל מיני אופנים. להיות לצד המשפחות, לעזור להם להתמודד עם הסיטואציה המורכבת הזו. ונערכים כמובן ביצירת תשתיות שנותנות מענים מגוונים לכל דבר שעשוי לעלות בדרך. דהיינו, אם אנחנו מניחים שהקהילה של המשפחות היא קהילה חזקה שיכולה לתמוך אחת בשנייה, המטרה שלנו לייצר מרחב שיהיה רק עבורם כדי שהם יוכלו להיות אחד עבורני בשעות האלה. אם אנחנו יודעים שקהילת השווים, זאת אומרת אנשים ששבו והמשפחות שלהם כבר למודי ניסיון, אנחנו נעזרים בהם כדי לדייק את עצמנו בצורה טובה יותר. אנחנו רוצים מסמכי הכוונה עבור המשפחות כדי לדעת איך להיערך, וכמובן יש צוות מולטי-דיסציפלינרי שכולל גם אנשי בריאות, גם אנשי משפט וגם אנשי בריאות הנפש, כדי שנדע לעטוף את המשפחות ולתת להם את המענה שהם זקוקים לו.
כשחשוב להגיד שזה,
ברגעים המאוד רגישים האלה.
זה פרוטוקול שאתם כותבים תוך כדי תנועה. אין ספר שאומר איך צריך להתנהל עם משפחה שבנה חוזר מהשבי.
נכון, אנחנו נעזרים, כמובן יש ספרים שכותבים על מצבים רגישים דומים, אבל אין מצב דומה למה שקורה פה כרגע. אנחנו נעזרים גם בגורמים מומחים מהשדה כדי שיעזרו לנו ללטש וללקט מה שקיים. אנחנו עושים לזה אדפטציות כדי לוודא שזה מתכתב גם עם המציאות, ולא מושתת רק על רעיונות של אנשים חכמים, ונמצא במרחק ממה שהמשפחות צריכות.
זה מאוד
פרט. אנחנו גם נעזרים באנשי מקצוע, וגם נעזרים במשפחות עצמם כדי להתכוון ולהתקייל.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה כמובן לא חייב לענות כי זה מאוד פרטי ואנחנו לא רוצים להיכנס לצנעת הפרט, אבל אם אתה כן יכול לשתף אותנו באיזושהי תובנה שלמדתם מאחת המשפחות, בלי לציין שמות כמובן, אבל איזושהי תובנה שלמדתם מאחת המשפחות שחטופיהם חזרו בעסקה הקודמת, שלמדתם ויישמתם ואתם מקווים ליישם אותה בעסקה הנוכחית, בעסקה שתצא לפועל, אני מקווה בימים הקרובים.
אני חושב שזו שאלה מעולה, אני רגע אדייק את זה. בסופו של דבר אנחנו כן יודעים להגיד גם מהספרות שאחד הדברים הקשים והמאתגרים בסיטואציה הזו שבה גם השווים עצמם וגם משפחות נשארים ונעזרים דרך קבע בגורמים אחרים, וגם מן הסתם מי שחזר מהשבי נאלץ שאנשים אחרים מקבלים החלטות עבורו, אז אחת העבודה שאנחנו צריכים להחזיר להם את האוטונומיה שלהם ולעזור להם לקבל החלטות עבור עצמם ולא להחליט עבורם. במרחב הזה אנחנו בעצם מצד אחד כן נמצאים באינטראקציה ונותנים להם לבחור מי יהיו אנשי הקשר מטעם המטה שאיתם הם יעבדו באופן שוטף, פעם אחת. ופעם שנייה, לדוגמה, אנחנו נמצאים כל הזמן בקשר שוטף איתם, ושואלים אותם בעצם מה הם צריכים ברגעים האלה, כדי לעזור להם לבסס את האוטונומיה. אחד הדברים שלמדנו מאחד המשפחות השווים, זה שהם ממש באו ואמרו, אנחנו כרגע מוצפים, לא רק ברגשות, אלא בטוב ליבם של אנשים אחרים, אנחנו צריכים פשוט גורם שיגיע אלינו הביתה, ויעזור לנו להתמודד עם הסיטואציה הזו. דבר מאוד בסיסי, שזה אומר לענות לטלפונים, ללכת לסופר, הדברים הכי בסיסיים שיש, זה מה שהם היו צריכים באותו רגע. את האדם הזה שהגיע שם, ודאגנו שישלח לשם האדם הזה, הוא קיבל הכוונה מקצועית איך מצד אחד להיות קשוב להם, מצד שני לא להידחף יותר מדי, וזה היה מענה שלא נתנו עליו את הדעת קודם לכן, אבל למדנו אותו מהשטח.
ברמה הכי פשוטה, מישהו שילך ויעשה קניות בסופר.
ברמה הכי פשוטה, מישהו שיקח את הטלפון של בת המשפחה הקרובה ביותר, ייתן מענה טלפוני לכל ההודעות והטלפונים שמגיעים, ויסגור את כל הפינות של תפעול הבית. כן, זה היה דבר שמבחינתם היה גדול עליהם באותם רגעים, וזה מובן.
ברור, ברור. תגיד, אתה יכול לספר לנו קצת יותר באמת, אני חוזר לשאלה הראשונה שלי, מה אתם עושים בימים האלו ממש? כלומר, אם קיבלתם איזושהי הודעה, שיניתם איזשהו משהו, התנעתם מחדש דברים שהתכוננתם אליהם בעבר, כלומר, יש איזושהי ערכות מיוחדת בימים האלו?
ודאי, ודאי, אנחנו קודם כל, המטה כולו יצר, אני חושב שגם המדינה וגם המטה יודעים הם לעבוד ביחד. נוצרו קשרי עבודה גם עם גורמי אקה בצהל וגם עם המנהלת עצמה כדי לוודא שמצד אחד אנחנו עושים למדינה את המרחב שנחוץ לה לעשות את הדברים שנדרש ממנה לעשות ומצד שני בעצם לתת את המענה וכן שתהיה תקשורת בין הגופים השונים לדברים שאנחנו יודעים לעשות ומצויים בקשרים יותר קרובים לבני משפחות מאשר הם. בתוך הדבר הזה לדוגמה נתנו למשפחות לבחור אנשי קשר שהכי קרובים אליהם, כדי שאנחנו נדע שגם אנחנו לא מציפים אותם בגורמים שונים, שהאדם שהם בחרו שהכי קרוב
אליהם. ברור, ציינת את עניין אנשי הקשר, אבל למשל אתם עודכנתם באופן רשמי על ידי המדינה בהתפתחויות האחרונות, הם נמצאים איתכם בקשר?
הם נמצאים איתם בקשר, יש לנו אנשי קשר שנמצאים עם כל בתי החולים באינטראקציה, עם גורמי אקה. בתוך הדבר הזה חשוב להבין גם שאנחנו בעצם מציעים מענה טלפוני לבני המשפחות שנפתח יחד עם איראן לפני כמה חודשים והמענה הטלפוני הזה הוגדר
אחר ממחר
שיפעל 24 שעות. אנחנו מציעים יחידה טיפולית שנמצאת בשטח במטה ובסמיכות לחדר המשפחות לבית אריאלה כדי שהמשפחות יוכלו לפנות אליהם בעת הצורך. אתמול כבר עלו צרכים ייחודיים אצל בני המשפחות לאור המצב שמן הסתם מעלה עוד יותר חרדה שעלולה להתפרש, להתבטא גם לעתים בתוקפנות מסוימת, היו לנו מקרים כאלה כבר אתמול.
מה זה אומר אם אני יכול לשאול?
מה זה אומר מה?
בתוקפנות מסוימת.
זאת אומרת שאם אני לצורך העניין בן משפחה, ואז בן משפחה שהיקיר שלי שלא תפוי לחזור, הוא חלק מהרשימה הזו. מן הסתם זה מכניס אותי מצד אחד לחלק מן המשפחה, מצד אחד שמחה עבור אחרים, מצד שני לכאב אדיר עבור עצמי.
כן.
הסיטואציה הזו היא קונפליקט בלתי נסבל שבן אדם צריך לשאת, שהוא חבר של אנשים לאורך תקופה, וצריך לדעת איך להתמקם מחדש בסיטואציה הזו, מצד אחד רואים התרגשות, מצד שני כואב הלב.
זו בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך, מה המענה שאתם נותנים היום, למשפחות שלא צפויות להיכלל לפחות לא בחלקה הראשון של העסקה, כלומר מעבר ל-33 חטופים שאמורים לחזור באופן יותר ודאי, בוא נקרא לזה, מאשר היתר.
אני אענה תשובה שאני בעצמי בדרך כלל לא אוהב אותה כגורם מקצוע, אבל המענה הוא דיפרנציאלי ואנחנו נאלצים מן הסתם להיות עם אצבע על הדופק ולהבין מה נכון עבור כל בן משפחה, אפילו בתוך אותה משפחה יש שונות. עוד שנמצאים פה בקשר טיפולי, ואנחנו בעצם, המרחב הטיפולי מאפשר להם לעשות עבודה עם התוכן הזה ועם המורכבות הזו. יש מי שלא נמצא, ועבורם אנחנו נמצאים בעצם בשטח עצמו. בין אם אנחנו מדברים על יחידות יהודיות, וגם אם אנחנו מדברים על זה שהמקצוע שלנו פזורים במרחבים המשותפים שאנחנו מציעים למשפחות כדי להיות שם ולראות אם יש דינמיקה מיוחדת, אם יש אדם שנדרש לעשות אליו איזשהו reaching out, ולסייע לו לאבד את הסיטואציה החדשה הזו, וכמובן גם לתת להם את המרחב שלהם. לעתים האנשים הכי קרובים אלינו, והמשפחה שלנו, הם המרחב היחיד שאנחנו צריכים, אנחנו תמיד צריכים אנשי מקצוע. צריך לדעת גם לעשות את הסטפ-בק הזה, ולא לא להידחף את זה שאתה לא נחוץ.
היו מקרים שגם אתם עמדתם בפני איזה שהם דילמות לא פשוטות של איך אתם פועלים, מה אתם עושים עכשיו, נוכח איזושהי תגובה, נוסח איזשהו צורך שעלה מאחת מהמשפחות. סליחה, לא שמעתי?
אני אומר, על בסיס יומי.
על בסיס יומי? מה זה אומר?
זה אומר שאתה לא, אתה יודע, אם אני הולך איתך אחורה מאוד, אני יכול, אני מדבר על מסיבות עיתונאים לפני שהמשפחות עוד היו מלוטשות ומנוסות לצערי, בסיטואציות האלה, התגובות הרגשיות שעלו שם, הצרות שהפכו להיות מורכבות יותר עם התקפי חרדה על הבמה. מקרים שבהם, כמו שאמרתי, איזושהי מידה של, שוב, לא חד חלילה תוקפנות אלימות, אבל תוקפנות מילולית לצורך העניין כנגזרת מהתסכול האדיר שהמשפחות חוות כלפי אחרים, בני משפחות או לחלופין כלפי עובדים פעילים במטה, מתנדבים וכיוצא בזה. זו מציאות, כמו שאמרת בתחילת הדרך, אין מישהו שכתב ספר על אירוע כזה, מידת המתח היא אדירה, התסכול הוא אדיר, גם ההתרגשות היא אדירה, וזה מוביל כל אחד להתמודדות עם מצב הקצה הזה, בדרך שגם הוא עצמו לא ידע שכך הוא יגיד. הוא כל הזמן, כמו שאמרת, צריכים לעשות את ההתאמות ואת הדיוקים, לעתים האדם המתאים ביותר הוא איש מקצוע, לעתים האדם המתאים ביותר הוא דווקא לא איש מקצוע, ואנחנו מותירים את עצמנו מצד, מכווינים את מי שצריך, שנמצא לצד המשפחה ותומך בהם.
אני רוצה, דוקטור רן פלד, לאחל שני דברים לסיום. אחד, זה שתעבדו הרבה מאוד במהלך הימים הקרובים. אני מאחל את זה מכל הלב. ושתיים, שלא תצטרכו אף פעם לכתוב ספר עם התובנות שלכם מכל האירועים האלה. דוקטור רן פלד, ראש מטה החוסן במטה המשפחות, משפחות החטופים. תודה רבה לך.
תודה לכם.
האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
היום הזה הוא מורכב ומעלה הרבה רגשות ותהיות, אני יכול רק להניח להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד סוגים, וביניהם כמובן גם בני המשפחות שיקיריהם שוחררו בעסקה הקודמת, וחן אביגדורי, שעכשיו לדעתי אתה גם נמצא איתנו, וגם אנחנו שומעים אותך טוב, נכון חן?
אני מקווה שכן.
אני שומע אותך, כן. אני לא חושב שצריך להציג אותך, אבל אם בכל זאת, אז אשתך שרון ובתך נועם חזרו בחודש נובמבר האחרון, ואני באמת נורא 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 מסוכן לשמוע את...
בנוע האחרון.
סליחה?
חודש נובמבר 23. זה אפילו לא האחרון.
נכון, 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 כבר עברה שנה, כן. ואני נורא רוצה לשמוע את ה... את התחושות שלך, שלכם, אם אתה מוכן לשתף, סביב הימים האלה, סביב המתיחות, הדריכות הזאת שאנחנו כולנו חווים אותה בצורה אחרת.
הנה, מגיע את המילה, מיכאל. דריכות, דריכות, דריכות. אנחנו כאנשים שעברו את זה משני הצדדים, גם מהצד שהיה בדריכות לחכות ולקלוט ולקבל את החטופים שלו מהשבי, וגם מהצד של השבי, יש דריכות, יש דריכות, יש תקווה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו, כמו שאר המשפחות בעצם, גם למודי אכזבות, לא אחת ולא שתיים, ולכן, כמו שאר המשפחות, עד שלא נתחיל לראות חטופים יושבים ומחייכים בצ'יפים של הצלב האדום, לא נאמין שזה באמת קורה. ולא, איך אומרים אצלנו, לא צועקים יש לפני הגול.
זה ברור.
והנה, כמה דקות האחרונות, או השעה האחרונה, רק מעידים על כמה העניין הזה שברירי, ומהצד שלנו.
כן.
אני הבנתי שמהפרסומים שכביכול מחכים לעוד איזה שינוי של, של הצד השני, כאשר לפי דעתי מי שמחזיק עכשיו את המפתחות זה הצד חוץ, מחכים לו שהוא יחליט.
אני רוצה כן לשאול אותך אם אתה יכול לשתף אותנו רגע בתחושות של שרון, כי יש לה איזושהי פרספקטיבה מאוד מאוד מיוחדת, משונה, אני באמת לא יודע באיזו מילה להשתמש, כי היא ראתה את הרגעים האלה משני הצדדים. כלומר, אני מניח, אני רק יכול להניח שהחטופים בחודש נובמבר שעבר לא היו מודעים לכל המגעים וההתקדמויות במסע ומתן, אבל היא יודעת איך הימים האחרונים בשבי נראים, ועכשיו פתאום היא מגלה את ההתגייסות של מדינה שלמה, וגם את ההסתייגות של חלק מהמדינה הזאת, להחזרתם הביתה.
יומי, תגיד לך מה שכל אזרח שפוי והוגן במדינה יגיד. לא יכול להיות שמדינת ישראל עד עכשיו לא עשתה הכל בשביל להביא את החטופים. Mm-hmm. עכשיו עושים, אז יאללה כבר, זה התחושה.
כן.
יאללה כבר, לעסק.
כן. אני שוחחתי לפני כמה דקות עם דוקטור רן פלד, שמלווה במטה החוסן את המשפחות, והוא סיפר לי שהוא נעזר הרבה 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 מאוד בתגובות של משפחות נובמבר, של המשפחות שיקיריהם כבר חזרו, וזוהו הרבה מאוד צרכים והתאמות ודקויות שמן הסתם לא היו ברורים בזמנו, ועכשיו הם יותר ברורים. אני יודע שגם אתה מאוד מעורב עד היום כמובן בפעילות המטה, ורציתי לדעת האם אתה באופן אישי עוזר, מסייע, יצא לך לשוחח עם משפחות, ולנסות להכין אותם לרגע הזה שאני כל כך מקווה שיקרה בקרוב.
בטח, חד משמעית, אנחנו המשפחות של המשוחררים וגם משפחות החללים שהובאו לקבורה נקראים בשם החיבה חטלשים במטה, חטופים לשעבר. ואנחנו יודעים כבר זמן מה שאנחנו נצטרך לעבור להיות הרבה יותר פעילים כשהעסקה תצא לפועל. מישהו יצטרך להחזיק את הידיים של האנשים שלא נמצאים ברשימה. מישהו יצטרך ללכת ולדבר עם הצוותים המקצועיים, לחדד להם לקראת המבצע על מה להקפיד, על מה לעשות. אנחנו עושים את זה כל הזמן, אנחנו מדברים עם כל מי שרוצה כל הזמן, וברור שאנחנו נעשה הכל לעזור מניסיוננו, שאני פה מכניס לכוכבית הכי ענקית בעולם. אין דין מי שהיה בשבי 50-54 יום לדין מי שהיה כל כך הרבה זמן, ולכן זה מצב הרבה יותר מורכב, אבל התחלה של מושג מה לעשות ומה לא לעשות יש לנו, ואנחנו משתמשים בכל הידע הנצבר גם אצלנו וגם אצל הצוות המקצועי בשביל באמת לחבק אותם, לקבל אותם, לעטוף אותם. והנה הצעה בשבילכם גם אנשי התקשורת, לאט לאט.
מה זה אומר?
לאט לאט. מה זה אומר? כשבבואכם לבית חולים תל השומר או כל בית חולים אחר יהיה אזור מחובלל כזה, אל תעברו אותו, אל תנסו להשיג את האקסטרה. יש שם אנשים שכל עולמם עכשיו יטלטל לטובה. לא חייבים, כולנו זוכרים את הרעיון שלא היה צריך
של יוחבד ליפשיץ, כן.
בדיוק, הנהלת בית החולים עשתה טעות, וגם התקשורת עשתה טעות, וגם העם צריך להבין שוואנס בן אדם עובר ממשפחות החטופים למשפחות השבים, וזה קורה ב-24 שעות, לתת לו, נגיד, 24, לפחות, להניח להם, לתת להם את הרגע הפרטי הזה. וכל האנשים שיצאו, זה אנשים, זה חטופים מוכרים. זה חטופים שהמשפחות שלהם מוכרות.
אין חטופים לא מוכרים, אני חושב. אין משפחות חטופים לא מוכרים.
יש, יש. אני מפנה אותך לקולגה שלך, גיא לרר, בצינור, שעשה את הסיבה של כתבות. החטופים שאף אחד לא מכיר, ממליץ בחום. יש, אני מדבר על העניין הזה שכבר אנשים הפכו להיות מפורסמים בעל כורחם, וגם זה יותר איזושהי הזדהות, וכשיש הזדהות גם לא מבינים בדיוק את הקו, איפה הקו עובר. אז אני מבקש מכולם, מכל עם ישראל, תבואו, תשמחו, תנפפו בגלים, תעשו הכל, אבל תקפידו על הפרטיות. ברגע שהיקיר שלהם משתחרר, הם חוזרים להיות רק אבא של, רק אמא של, רק אשתו של, וצריכים לתת להם את כל הזמן שבעולם, למרות שזה נורא מסקרן, ונורא רוצים להיות ברגע הזה. ואני מבין את כל התחושות, כי אני חוויתי את זה על הבשר שלי.
ברור.
אבל טיפה למרחק, לשבוע, שבועיים, ואז באמת, כולנו נשמח עוד.
אפשר להצטרף לחגיגה, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי, אני מאוד מבין אותך. אני רוצה לשאול אם אתה יכול, מוכן, לשתף אותנו באיזשהו רגע שכן היה לך בימים האחרונים עם אחת מהמשפחות שמיועדים להצטרף לחצי השני של המשפחה, לחצי שלכם, אני לא יודע אם מותר לי להשתמש בביטוי, של החטלשים, מה שאתה קורא לזה, החטופים לשעבר. איזושהי שיחה, איזשהו רגע שהיה לך עם מישהו שניסית להסביר לו מה זה אומר, איך זה נראה.
אחת? היה לי מלא.
לא, אבל אם אתה רוצה לשתף אותנו באיזשהו רגע אחד.
כן, כן. אני לא אגיד שמות.
ברור, בלי שמות.
אבל נשאלה השאלה אחי, מה אני עושה? ואז אני אומר לו, אחי, תהיה אתה. אתה מכיר את היקיר או היקרה שלך שמגיעים. יש לכם כבר מערכת יחסים. זה כבר שם. לא צריך לתקן שום דבר. תחבק, תקשיב, ולפי דעתי באמת באמת הכי חשוב זה לתת זמן. מה שחשוב לדעת, גם למשפחות וגם לכולם, פדויי שבי זה לנצח. יש לנו המון שאלות אליהם. יש לנו המון סקרנות נכונה ואמיתית ואמפתית לדעת מה קורה שם. אבל אם הם יגידו לנו את זה, לא איך שהם נחזים, ולא יומיים אחרי, אלא חודשיים אחרי, שנתיים אחרי, גם בסדר. לא לשאול שאלות, זה יבוא לבד.
טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו באמת מלאי תקווה, ואתה אמרת, ואתה יודע יותר מכולם, שאנחנו גם למודים הרבה מאוד אכזבות, או אתה יודע, אכזבה לא חייבת להיות פיצוץ של העסקה. גם אני לא יכול לדמיין בכלל את ההרגשה של משפחה שמצפה להכרזה, ואומרים לה שזה יהיה אתמול, ואז אומרים שזה יהיה בלילה, ואז אומרים שזה יהיה הבוקר, ואז אומרים שזה נדחה בכמה שעות.
זה נורא והיום. ולכן זה הזמן באמת גם להגיד, גם לך וגם לכל מי שמקשיב לנו. התפקיד שלנו, הציבור, המשפחות יובילו את זה, אבל התפקיד של הציבור, המשפחה, נבחרי הציבור, הממשלה, כל העם, זה ככה. נפתחה הדלת. סיימנו לריב, עסקה טובה, כן עסקה, לא עסקה. נפתחה הדלת, אני מאמין שאנחנו הולכים לעסקה שתתחיל ביום ראשון. את הדלת הזאת צריכה להיות פתוחה עד חטוף מספר 98. וכל אחד, אני גם כתבתי את זה ואמרתי זה הרבה פעמים, החשש שמה העסקה הזאת משאירה חטופים מאחור, אלה שלא ברשימה, הוא חשש אותנטי ולגיטימי, ואנחנו מבינים את זה. אבל עכשיו אלה שהתנגדו לעסקה בשם החשש הזה צריכים להיות איתנו במאבק שלנו עד שהאחרון חוצה גדר, כי זה הדבר היחיד שיאפשר לנו להמשיך לנשום, לשקם, לגדול, וכל מה שאנחנו מתכננים לעתיד של המדינה באמת מעולה שלנו.
חן אביגדורי, אנחנו איתך, אנחנו איתכם, אנחנו עם כולנו, באמת 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 מחכים ומצפים. המון 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 תודה לך, וכאילו נסיים בקלישה, אבל שבאמת שיהיו בשורות טובות, מה אני אגיד לך?
אמן.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה, חן. זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. ניפגש כאן בשבוע הבא. יוחנן פלסנר יחזור אלינו. נגיד עוד פעם תודה גם למילה סוויטלמן, גם לטל אלפקס, שעשו את התוכנית היום. להתראות, סוף שבוע שקט, באמת, באמת, באמת. שלא נצפה יותר ושלא נהיה דרוכים יותר, אלא שרק נשמח ונזכה לחדשות טובות. תודה. סוף שבוע רגוע, שבת שלום.